אני רוצה לדבר וללמוד איתכם היום משהו מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב. אנחנו מתפללים עליו בנעילה של יום כיפור, בתפילת נעילה של יום כיפור מדברים על זה, וזה נמצא בכמה וכמה מקומות. הייתי רוצה ללמוד את זה מתוך פרק ביחזקאל. ביחזקאל, פרק למד ג', והיהי דבר השם אלי לאמור, הקדוש ברוך הוא מדבר אל בני ישראל, הוא מדבר אל יחזקאל הנביא. עכשיו, הנבואה שנצרכה לדורות נכתבה, כן? אם זה נכפס ונכתב ונמצא היום ביחזקאל בפרק למד ג', זה אומר שזה לא רק נבואה שנאמרה באותו זמן ליחזקאל, זאת נבואה לדורות שנאמרה לכל עם ישראל ולכל אחד ואחד מעם ישראל, בצורה שנראה את התוכן, נראה שזה באמת קשור לכולנו. בן אדום דבר אל בני עמךו ואומרתו עליהם ארץ כי הביאו להו חורב ולא ככו עם הארץ איש אחד מקציהם ונוסנו אוי סוי לא הם לצויפם. מה כתוב פה? מה הסיפור? הוא אומר בן אדם, כך קורא יחזקאל, הקדוש ברוך הוא ליחזקאל, יש בזה סיבה למה באמת קורא לו ככה, לא ניכנס לזה עכשיו. דבר אל בני עם אחד, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, ארץ כי אביא עליה חרב. כל מדינה בעולם, ארץ בעולם, שפוחדת מסכנה של מלחמה, היא פוחדת שיבוא עליה חרב. חרב נקרא אויב, גדודים של האויב נקראים בלשון חזה, בלשון המקרא, הם נקראים חרב. מה עושים? מה עושים עם הארץ, העם שגרים בארץ הזאת, שלא רוצים להינזק מהחרב אם היא תבוא? חס ושלום, שלא תבוא. אם היא תבוא, כן, אדם חכם לוקח ברשבון שיכולות להיות גם כישלונות, שיכולות לקרות גם מלחמות, אז מה הם עושים בשביל להגן על עצמם? הם לוקחים איש אחד מקצהם, אחד מהאנשים שגר במדינה הזאת, והם נתנו אותו להם לצופה, ממנים אותו שיהיה צופה. מה זה צופה? הוא עומד בראש המגדל, מסתכל, או עם העיניים שלו, או עם משקפת, או עם משהו כזה שעוזר לו להשקיף למרחוק, ובודק, התפקיד שלו זה לראות מראש המגדל, שיש לו נקודת מבט שאין לכל האנשים העסוקים, והנמצאים במקום נמוך, ולא תמיד יש להם גם ראייה 6-6, לוקחים מישהו שיש לו ראייה טובה, מצויד במשקפת, עומד במקום גבוה שלו, יהיה מוסתר על ידי עצים, או ערים, או דברים כאלה, והוא אחראי. מה האחריות שלו? וראו עש החרב בואו על הארץ, אם הוא ראה שהחרב באה על הארץ, לא שהיא באה כבר, כן? זה לא מילה למילה הזאת, היא מילה רע. היא באה על הארץ, הוא רואה שהחרב הולכת להגיע לארץ, מה הוא עושה? וסוקה בשופר והזהיר אסום. יש לו שופר, והוא תוקע בשופר, והקול של השופר הוא קול שהוא מחריד בני אדם, ואז הזהיר את העם, העם ייזהר, הוא ידע שהוא צריך להיזהר מהחרב שמגיעה לארץ. ולכן אנחנו גם יודעים, הפסוק בהושע, היתקע שופר בעיר ועם בחרדו. שופר זה בעצם אזעקה. כמו שהיום יש צבע אדום, והוא את הקול הזה של האזעקה, אז כך גם היה בזמנם אזעקות. מה הייתה האזעקה של הזמן העתיק? שופר. הוא זמין, הוא נוח, לוקחים אותו מקרן של איל, הוא בכל מקום נמצא, העיבוד שלו פשוט, התקיעה לא מורכבת, זה, כן, חוכמה ואינה מלאכה, ולכן אנשים באמת היו משתמשים בזה בשביל להזעיק, בשביל לקרוא וכולי. אנחנו רואים את זה גם בתורה, אפילו מסע המחנות, בזמן מויש רבינו היה עם שופר. גם ברעיון שבראש השנה תוקעים בשופר, יש פה בעצם סוג של אזעקה, נכון? זה אמור להביא את הבן אדם לחרדה, להתעוררות, שלא ימשיך לישון. אורו ישנים משנתכם ונרדמים, הקיצו מתרדמתכם וחזרו בתשובה, כמו שהרמב"ם כותב בברכות תשובה. אז זאת אומרת, יש פה נקודה כזאת בשופר. תפקיד הצופה, לעמוד בראש המגדל, להשקיף, להסתכל ולראות. ואם הוא רואה שבאה חרב על הארץ, חרב באה על הארץ, מה הוא עושה? תוקע בשופר ומזהיר את העם. ושומע השוימיה אסקוילה שויפור ולא אוי נזהור. אחד האנשים בעיר שמע את קול השופר. עזוב אותי, זה לא אומר, זה כן אומר, לא יודע מה התירוץ ומה הסיפור שהוא סיפר לעצמו, אבל לא נזהר. ותבואי חרב, ותיקחי הוא, ואז הגיע החרב, והוא לא הספיק להתמגן, הוא לא הספיק לברוח למקלט, והשם ישמור ויציל, ותיקחי הוא. דמוי בראשו יהיה, מי ישלם בשביל הדם שנשפך? על מי מוטלת האשמה של האדם שנרצח? דמו בראשו יהיה. אדם הוא על הראש של מי? לא של הצופה. הצופה עשה את התפקיד שלו בשלמות. הוא ראה את החרב באה על הארץ, תקע בשופר, אם השומע שמע ולא נזהר, מה לעשות? דמו בראשו יהיה. הוא אחראי על מה שקרה לו. איז כל השויפור שומע ולא נזהר, דמוי בו יהיה והוא נזהר נפשוי מילי. הוא שמע את כל השופר והוא לא נזהר, דמו בו יהיה, הוא ישלם על הדם שלו. והוא נזהר, אם הוא היה נזהר, נפשו מילת, הוא היה ממלט את הנפש שלו, היה מציל את עצמו. והצויפה כי ירעס החרב בו ולא יסוקה בשויפור. מה קורה עם הצופר רואה את החרב באה והוא לא תקע בשופר והעם לא נזהר? והעם לא נזהר, ברור, נכון? אם העם לא יודע שהחרב מגיעה, איך הם ידעו להיזהר? ותבואי חרב ותיקח מהם נופש. והגיע חרב ולקחה מהם נפש, אפילו רק נפש אחת. זה ברור, אומר הפסוק, הוא באבוי נאוי נלקוח. אם הוא מת, אין, אמרת כמו רבי שבס, סמך דלת נראה לי, אין ייסורים ולא אובוין ואין מיסה ולא יחד. אדם לא מת סתם, כי קרה, כי הצופה התרשם. זה לא קורה, זה לא עובד ככה. הוא באבון לא נלקח. אם הוא מת, זה אומר שהיה לו אבון, וזה הגיע לו, ואת העונש שלו הוא קיבל משמיים. אבל, ממשיך הפסוק ואומר, ודומוי מיד הצויפה את ראש. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אני דורש את הדם שנשפך מיד הצופה. האחריות היא על הצופה. זה יסוד גדול שצריך לדעת, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל זה נותן נקודת מבט אחרת לגמרי על המון נושאים. ביהדות אין 100% אחריות שמתחלקים. זאת אומרת, הרבה פעמים כשאנחנו באים לדון על כל מיני מקרים שיש כמה אשמים בסיפור. זאת אומרת, אפילו, בוא נדבר קצת קיצוני, יש לפעמים שיש קורבן שהוא גם אשם במשהו. אז הרבה פעמים יש לנו נטייה שאנחנו לא רוצים להאשים את הקורבן. למה? כי אנחנו מרגישים שאם נאשים את הקורבן, אז אנחנו פותרים את המקרבן, אנחנו פותרים את המתעלל, את הפושע, שרגע, אם לקורבן יש אשמה תומכת, הוא גם חלק, הוא אשם במשהו בסיפור, הוא התנהג משהו לא בסדר, אז האשמה שעל הפושע יורדת. ולכן אנחנו תמיד מאוד נזהרים לא להאשים את הקורבן. האמת היא שביהדות, בתורה אנחנו רואים את זה לכל אורך הדרך, אין 100% אשמה, יש יותר. יכול מאוד להיות שהקורבן גם אשם במה שקרה, הוא תמך וגרם לדבר הזה לקרות, אבל זה לא מוריד כלום מאחוזי האשמה. זה לא שיש פה 100%, ואם עכשיו נתנו 20% אשמה לקורבן, אז הפושע לא אשם ב-100%, רק ב-80%. פשוט לא נכון. הוא נשאר, הפושע נשאר אשם ב-100%, ובכל זאת גם לקורבן יש אשמה של 20%. זה נושא רחב, ובאמת לא טוב שאני זורק אותו ככה רק על הדרך, כי זה נושא באמת עמוק ורחב וצריך להרחיב בו הרבה. זה מדרושים וחזל, ויש לזה הרבה משמעויות לתפיסה הזאת. אבל פה גם כן, ברור שהוא בא אבל לא נלקח. לא קרה פה דבר, אבל זה לא פותר את הצופה. יש יותר מ-100% אשמה. ולכן יש פה אשמה על הצופה. למה התרשלת? למה לא עשית? למה לא הכרזת? למה נתקעת בשופר? למה לא עשית את מה שדרשו ממך ואת מה שמינו אותך לעשות? ודמו מיד הצופה את ראש. הוא באבונו להיקח ודמו מיד הצופה את ראש. טוב, זה משל. מה נמשל? אז הפסוק אומר לנו מה נמשל. והטוב אין אודום צויפה נסעתי חולבי סיסרואל ושומעתו מפי דובור והזהרתו איסון ממני. אתה בן אדם, ואתה בן אדם הזה נאמר ליחזקאל, וזה נאמר בכל הדורות לכל אחד ואחד מישראל. זה מפורש בראשונים, ואני אביא לכם ראיה פשוטה. הדיבור שנאמר פה זה בעצם, יש לנו אחריות על הסביבה, אנחנו אחראים על החברה שלנו, אנחנו אחראים על הסביבה בה אנחנו חיים, וכל מי שנמצא בעיר שלנו, אנחנו צריכים לתקוע בשופר ולהגיד לו את הדברים שהפסוקים הבאים אומרים, שאנחנו צריכים לומר. עכשיו, בעיקרון הייתי צריך להגיד את זה בהמשך, רק אני אגיד פה, להבהיר את הנקודה. כל מה שאני אלמד עכשיו קשור לכולנו. רבינו בחיי, בקד הקמח, מסביר את כל הסיפור של יונה הנביא. בעריכות, ויפה מאוד. הוא שואל אבל, יונה הנביא, זה רק, למה הוא נהנה של נינווי? על זה שהוא סרב ללכת להתנבא, גם משה רבינו סרב להתנבא. אומר רבינו בחיי, זה רבינו בחיי בן אושר, כן? השני, המאוחר יותר. אומר, על זה שהוא סרב להתנבא, הוא לא נהנש. זה לא חיסרון, וזה לא בעיה. גם משה רבינו סרב להתנבא. העונש שלו היה, למה לא החזרת בתשובה את נינווי? אומר, אבל רגע, צופן את עתיך לבית ישראל. אדם מחויב להחזיר בתשובה ולהגיד, והוא מחויב בעוונות של יהודים. פה זה הרי גויים, נינווה הם גויים. אומר רבינו בחיי, נכון, אדם מחויב רק בעוונות של ישראל ולא בעוונות של גויים, אבל הוא הרי אמרו לו לכן נינווה יוקרא אליה את הקריה אשר אנוכי דובר אליך. זאת אומרת שהעבירות של נינווה גם קשורות אליו בגלל הציווי. אבל לא ניכנס כעת לסיפור של יונה, שהוא סיפור בפני עצמו. אבל מה אתה רואה פה? כל יהודי מחויב על כל מה שכל היהודים עושים. אך סמסוי זו כותב בדרושס, בדרשה ליום כיפור משנת תקע"א, זה דרוש זיין בחדשים, הוא כותב, עבירות שבין אדם למקום, יום הכיפורים מחפר, נכון? מצוות דרש רבי אלעזר בן עזריה. עבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מחפר עד שירצה את חברו. אומר, מה הכוונה עבירות שבין אדם לחברו? אומר אחסם סויפר, היינו שלא הוכיחו ולא השיבו מאבון. על דרך זה קשלו איש באחיו, באבון אחיו כשלא מחבו. גמור בשבוע, זה מתסם את א', כשאדם לא מוחה, הוא נענש. והתביא את התו, יחזקאל, פרק ח' עד י' א', נכון? גמורה בשבס. אדם נענש על דברים של מישהו אחר. ואין לו כפרה עד שירצה את חברו. מה הכוונה ירצה את חברו, אומר סמסויטר? לשון פועל, פועל יויצה. שירצה, שיביא אותו לשוב אל השם, וירצהו, יהפוך אותו לרצוי, יהפוך אותו לצדיק. אמר על זה רבי, מי אמר את זה, אומר רבי סמסויטר? את זו דרש רבי אלעזר בן עזריה, כי זה קרה לו, הוא בעצמו, פרתו של רבי אלעזר בן עזריה הייתה יוצאת ברצועה של אינקרניה, שלא ברצון חכמים, גמור בשבס, נדל אדם את בייס, אמרת הגימורת, מה זה היה רבי אלעזר בן עזריה? הרצי את הפרה שלו עם רצועה באינקרניה, כשאסור בשבת, אמרת הגמרה, לא, לא פרתו הייתה, אלא של פרתו של שכנתו הייתה, של השכן שלו זה היה. אבל יצא ברצועה בקרניה והוא לא מחבה, נקראת על שמו. אז את זו דרש רבי אלעזר בן עזריה. עבירות שבין אדם למקום. יום הכיפורים מחפר, עבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מחפר, עד שירצה את חברו. העבירות שיש לנו, מזה שאנחנו לא מוכים, לא אכפת לנו מאנשים אחרים, זה אין יום הכיפורים מחפר. עד שירצה, עד שהוא יעשה את החבר שלו לצדיק. זה אומר רבי אלעזר בן עזריה. טוב, זה עכשיו סוגר, אבל יסוד הדברים הוא פשוט, ואני אומר רק, להוכיח את זה, זה דברים פשוטים שזה נוגע בכל יהודי המשפט הזה נאמר, והטוב אין אדם. אתה, אתה, כן, אתה, כל אחד מישראל. צופה נסעתי, חולה וייס ישראל. אתה הצופה. אתה זה שעומד בראש המגדל, יש לך ראייה 6-6, בדברים שאף אחד אחר לא רואה, אתה עומד במקום שאתה רואה דברים, ויש לך שופר. ושומעת מפי דבר, אתה תשמע ממני משהו, והזלת אותם ממני, תגיד את זה. באומרי לו ראשו, ראשו מויס תמוס. יש דברים, אני אומר לך לומר לרשע, רשע מות תמות, על הדברים שאתה עושה גורמים מוות לעצמך, לחברה, לעולם. ולא דיברתו להזהיר ראשו מדרכוי, הוא ראשו בעבוינו ימוס, ודומוי מיודכו אבקש. בדיוק כמו הצופה שעומד בראש המגדל, אם באה חרב ולקחה מהם נפש, מה התוצאה? הוא בעוונו ימות ודמו מידך אבקש. כך בדיוק קורה גם פה. הוא בעוונו ימות ודמו מידך אבקש. ואתו, כי הזהרתו ראשו מדרכוי, לא שוב ממנו ולא ישוב מדרכוי. אבל אם אתה כן הזהרת, הצופה עמד בראש המגדל ותקע בשופר. הוא בעוונו ימוס, ואתו נפשכו הצלתו. אם אתה עזרת, אם אתה אמרת, הוא לא הקשיב, הוא לא שם. זה לא חייך, זה לא העסק שלך, אתה נפשך הצלת. טוב, מה נאמר? יופי, יש לנו ציווי, אנחנו צריכים להגיד משהו. מה אנחנו צריכים להגיד? מה הדיבור הזה שהקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נאמר וזה תלוי בנו, וזה כל מה שיקרה בעולם תלוי בנו. מה הדיבור הזה? ממשיך הפסוק ואומר, והטוב אין עודו ממויר אל בייס ישראל, כי אין אמרתם למויר, כי פשוענו וחטויסנו עולנו, ובום אנחנו נמקים ואיך נחיה. התחושה של עם ישראל, הם אומרים לעצמם, הם אומרים לימור, הם אומרים ומתרצים את עצמם, כי פשעינו וחטאותינו עלינו, הפשעים שלנו והחטאים. זאת אומרת, מה שאנחנו עושים במזיד, ומה שאנחנו עושים בשוגג, ולהכיס כל העבירות שלנו, עלינו, ככה, יושב עלינו, ובם אנחנו נמקים, הם גורמים לנו לנמק. מה זה נמק? פשוט מתקלקל הצינורות, וזהו, כבר אין זרימה של דם, אין זרימה של חיים. היו צינורות קדושה, היינו פעם בסדר, היינו פעם צדיקים, אנחנו כבר לא. התלכלכנו בחטאים, התלכלכנו, נפלנו, חטאנו, אבינו, פשענו, ובם אנחנו נמקים. לא שאנחנו לא רוצים לחיות, אנחנו מאוד רוצים לחיות, אבל ואיך נחיה? אין לנו סיכוי, אין לנו מה, אין לנו כלום. אנחנו בנמק. זה עם ישראל אומרים. אמור עליהם, תגיד להם, וזה אתה הצופה. להגיד את זה דבר ראשון לעצמך, אבל להם גם כן. חי עוני נאום אדוני אלוהים, אם איך פויץ במויס הראשו, כי אם בשוב ראשו מדרכוי וחויו, שובו שובו מדרכיכם הרואים, ולא מוסו מוסו בייס ישראל. מה תגיד להם? אמור עליהם. אתם לא רוצים לעשות תשובה, כי אתם שבורים, כי אתם מרוסקים, כי אתם מרגישים שאין, כי אתם מרגישים שאת כל החטאים והפשעים האלה, איך נסתדר איתם? אתם מרגישים בנמק, ולכן אין סיכוי לעשות תשובה. תאמר להם, חי עוני! מה זה חי עוני? שבועה! הקדש ברוך הוא נשבע! נאום השם אלוהיקים! אתם חושבים שאני חפץ במות הרשע? אתם חושבים שאני רוצה שתיענשו? כל הרצון זה כי אם רק בשוב רשע מדרכו, שהוא יחזור מהדרך הזאת וחיה, ושהוא יתחיל לחיות. אני לא רוצה נמק, אני רוצה חיים. שובו, שובו מדרכיכם הרעים, ולמה תמותו? אני לא רוצה שתמותו. אני שואל למה תמותו בית ישראל. טוב, בשביל שהם יקבלו את זה, תאמר להם את המשפטים הבאים, אומר הנביא יחזקאל. אנחנו חייבים לדעת את זה, ולזכור את זה, ולחיות עם זה. והטוב אין אדום אמור אל בני עמך, תגיד אל בני עמך, תגיד אל אנשים שקרים בעולם, צדקס הצדיק לא יישא צילנו ביום פשעוי. אדם שהיה כל החיים שלו צדיק, וביום האחרון לחייו, אפילו צדיק אמור כל ימיו, הוא מרד באחרונה, איבד את הראשונות. ורשעס הראשו לא ייקוש אל בו ביום שובו ימי רשעוי, וצדיק לא יוכל לחיו יסבו ביום חטו יסוי. והפסוק מעריך ומפרט את הדברים האלה. אומר, אומרים לצדיק, חיו יחיה. יש מצב שאדם צדיק אמור וכבר נפסק עליו חיו יחיה, והוא בוטח על צדקו סוי ועושו אובל, והוא בוטח על הצדקה שלו, הוא חי בעבר. אני הייתי צדיק, ואני צדיק, ומה שאני עושה זה בסדר. כל צדקותיו לא תזכרנו, ובעבלו אשר עשה בו ימות. יש הווה, והמשחק קורה בהווה. כל מה שקרה עד היום, כל העבר פשוט לא קיים. העתיד לא קיים. יש רגע אחד של הווה. אתה נולדת להווה הזה. בהווה הזה כל החיים מתרחשים. יש לפעמים, אתה מתחיל לקרוא ספר. אתה פותח את הספר, ובו אתה קורא, הבן אדם בורח, קופץ החוצה מהאוטובוס, הוא עשה תאונת דרכים, והוא מנסה עכשיו להינצל. רגע, אז אולי עדיף שיהיה בלי תאונת דרכים? לא, לא, הספר מתחיל פה. כל מה שחווית בחיים שלך עד הרגע הזה, הכל היה משחק. הכל לא היה בחירות שלך. לא אתה החלטת באיזה משפחה תיוולד, לא אתה החלטת איזה כישרונות יהיו לך, לא אתה קבעת ובחרת במצבים שבהם היית, כולל הדברים שנראים לך כבחירה מוחלטת שלך, הם לא בחירות. הם עובדות שנקבעו לך משמיים, רק אתה חווה אותם כאילו הם היו החלטות שלך. ברגע הזה החיים שלך מתחילים. גנבתי. איך אני מחזיר את זה? אתה תבוא לשמיים אחרי 120, יתברר לך שהגנבתי לא היה בבחירתך בכלל. לא על זה תיענש. זה נקבע משמיים שאתה תגנוב. המבחן שלך היה איך תתנהג אחרי הגניבה. האם תחזיר את הגניבה? האם יהיה לך את האומץ להתנצל? זה נשמע מאוד מאוד קיצוני הדברים האלה, נכון? אבל הנה, תראו, זה בדיוק מה שהיה עם יהודה. יהודה היה כל הסיפור שם עם תמר. ועכשיו פתאום מגיעים שתי ילדים בהיריון, היא כנראה זינתה, וואו, זה אני. חותמת, פתילים ומתי האלה הם שלי. יש לו ניסיון. וואי, נפלתי, הלכתי לקדשה על הדרך, כבר אין לי סיכוי. זה הרגע של הבחירה. ואחר כך יצא בת קול משמיים ואמרה, ממני יצאו הדברים. רמז הקדוש ברוך הוא למלאך הממונה לתאווה. כל מה שקרה שם בדרך זה לא היית אתה, זה היה ממני יצאו הדברים, אומר הקדוש ברוך הוא. איפה הניסיון של יהודה התחיל? אחרי, כשהיא כבר מעוברת ופה ועומדת להישרף. פה הניסיון התחיל, פה החיים מתחילים. בהווה, ברגע הזה. בגיל 80, בגיל 90, בגיל 15, בגיל 12, זה לא משמעותי הגילאים. ברגע מסוים שבו אתה נמצא עכשיו, יש בפניי בחירה. רשות ביד כל אדם נתונה, כמו שאומר הרמב״ם בפרק ימי לכל תשובה. מה אני בוחר הרגע? מה אני עושה? מה רצון השם אני כרגע? רצחתי, גנבתי, אני עכשיו בורח מהכלא, ובדרך יש פה את על הזה, אני חייב בהשבת הבדה או לא חייב בהשבת הבדה? אבל מה אתה מדבר איתי על מים אחרונים בסוף הסעודה כשיש לי כזה קילומטראז' כאילו אם ירביצו לי בשמיים על המים אחרונים אני יודע שכבר אוחזים בסוף. מה אתה מזמר? כן, כי זאת הבחירה שלך. עד עכשיו זה לא היה בבחירה שלך, פה הבחירה שלך מתחילה. אדם יכול להסתכל על עצמו ולהגיד וואו, כל החיים שלי אני כזה צדיק. עשיתי כל כך הרבה מצוות ועשיתי כל כך הרבה. זה לא היה אתה, זה היה ההצגה שלך. זה היה הרגע שתבוא אל הבחירה, והבחירה קורית פה ועכשיו, הרגע הזה. אם הוא עכשיו ברגע הזה לא עומד, הוא בטח על צדקתו ועשה עוול, כל צדקותיו לא תזכרנה. ובעוולו אשר עשה, בו ימות. ובציור ההפוך, ובאומרי לרשע, מות תמות, ושב מחטאתו, ועשה משפט וצדקה. לא מדובר פה על סתם רשע. ולא פה על רשע שאומרי לרשע מות תמות. אין לו חלק בחיים. הוא מת בעולם הזה ובעולם הבא. אין לו חלק בחיים בכלל. הוא מנותק לגמרי מהקדושה. נמק אמיתי. אבל שב מחטאתו. ועשה משפט וצדקה. בואו תשמעו לך פסוק מתאר את זה. חבול ישיב רשע. גזלה ישלם. מה זה חבול? הוא חבל מישהו. הוא לקח ממישהו. ועכשיו הוא מחזיר לו את זה. לא מדובר פה על מצוות גדולות ומפוארות, מדובר פה על אדם שגזל ועכשיו הוא משלם את הגזלה שלו. לא בדיוק מצווה שעושים עליה כותרות בעיתונים, נכון? לא בדיוק מצווה שעושים עליה תעודות הוקרה. כן? גזלה ישלם. בחוקות החיים הלך לבלתי עשות עוול. הוא כבר ראש המאפיה האיש הזה. ועכשיו הוא מתבקש שהוא יעשה עוול. והוא פעם אחת הולך בחוקות החיים לבלתי עשות עוול. עוול אחד הוא נמנע ולא עושה. חיו יחיה לא ימות, כל חטאותיו אשר חטא לא תזכרנה לו. משפט וצדקה עשה, חיו יחיה. אין דבר כזה עבר, יש רק הווה, יש רק את הבחירה שעומדת בפניך היום. אתה יודע מה התשובה כשרואים את הדבר הזה, כשמבינים את הדבר הזה, וזה דבר שאנחנו חייבים לדעת אותו, לחיות אותו ולדבר אותו. אנחנו הצופה, כל אחד מאיתנו הצופה, להגיד ולהגיד ולהגיד ולחזור על זה עד שלא יהיה ילד בעולם שלא יודע את הסוד הזה. הקדוש ברוך הוא אוהב אותך, הוא רוצה שיהיה לך את הכי טוב בעולם. הוא כל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטאה ונקה. הוא רוצה שיהיה לך הכי טוב בעולם. ואין דבר כזה בם אנחנו נמקים. יש לך ברגע הזה בחירה. יש לך ברגע הזה בחירה. ואמרו בני עמך, אתה יודע מה תהיה התגובה? לא ייתכן דרך השם. לא יכול להיות. אתה יודע למה הם אומרים את זה, אומר לך הפסוק? והם הדרכם לא ייתכן. ברור, אתם אומרים על מקום ישר שהוא עקום, כי אתם עקומים, כי אתם לא יודעים מה זה יושר. המציאות היא בשוב צדיק מצדקתו ועשה עוול, הוא מת בהם. ובשוב רשע מרשעתו ועשה משפט וצדקה, לא רק שיחשב לו המצווה של עכשיו, אלא עליהם הוא יחיה, הוא יקבל כוח החיים כתוצאה מזה. ואמרתם, לא ייתכן דרך השם, אתם מתעקשים שזה לא יכול להיות, איש תדרכיו אשפוט אתכם בית ישראל. אתם לא רוצים את הדרך הזאת, אז תבחרו לכם את הדרך האחרת ותחיו בה. טוב, דברים מדהימים ממש. אנחנו את הרעיונות האלה, את הרעיון הזה שהקדוש ברוך הוא חפץ בתשובה ורוצה בתשובת רשעים, וכל אחד ואחד הוא פשוט יושב ומחכה לנו שנעשה תשובה ונבחר ברגע הזה בחירה נכונה. אנחנו אומרים בנעילה. אתה הבדלת אנוש מראש ואתה קיראו לעמוד לפניך, כי מי יימר לך מה תפעול במצדק מה ייתנוך. ואתה ברחמך רבים רחם עלינו, כי לא תחפוץ מהשחטת עולם. ונאמר יעזוב רשע דרכו וישב, ואתה אלוק הסליחות, חנון ורחום, ערך אפיים ורב חסד ואמת ומר בלהיטיב. ורוצה אתה בתשובתם של רשעים, ואין אתה חפץ במיטתם, שנאמר, אמור עליהם חייני נאום השם אלוקים, אם אחפוץ במות הרשע, כי אם בשוב רשע מדרכו וחיה, שובו שובו מדרכיכם הרעים, ולמה תמותו בית ישראל, ונאמר יחפוץ אחפוץ מות רשע נאום השם אלוקים, הלא בשובו מדרכה וחיה, ונאמר כי לא אחפוץ במות המת נאום השם אלוקים, וישיבו וחיו, כי אתה סלחן לישראל ומחל להשיבתי ישרו מכל דור ודור, ומבלעדיך אין לנו מלך מוכל וסולח אל האתה, נכון? זה נעילה. הזמן שהוא הכי הכי קדוש אצלנו, גם מבחינת הכוונות, זה דבר מאוד, זמן מאוד גדול, זה מה שאנחנו חוזרים. כי על זה התמננו לצופים. בציצית יש משהו מאוד מעניין. המצווה של ציצית היא מצווה שיש בה המון ביטוי חיצוני. דבר ראשון, אתה עושה אותה, קושר אותה על הבגדים מבחוץ. נכון? היא בעצם על הבגד החיצוני של האדם, אתה קושר את החוטים של הציצית. אותו דבר אתה רואה שגם כל הרעיון של ציצית לעתיד לבוא, כן, יחזיקו 10 אנשים בכנף איש יהודי מכל לשונות הגויים, יחזיקו בכנף איש יהודי למור לכאן עבדה את השם אלוקינו. משתברור, הם מביא את זה בלחוץ ציצית, שלעתיד לבוא, וזה גמורה, שיתפסו כל הגויים בכנף הציצית, לכל יהודי שלבש ציצית יהיו כמה? 2,800 עבדים, כן, מספר עצום של עבדים, שעשרה אנשים מכל לשונות הגויים יבואו ויחזיקו בכנף איש יהודי, כן, זה כל כנף 10 אנשים, מכל לשונות הגויים זה 10 × 70, כפול 4 כנפות הציצית, 2,800 עבדים, וכל הם יתפסו בכנפות הבגד, נלכה, אבל המשך הפסוק, נלכה נעבדה את השם אלוקים. מה המסר של ציצית לעולם? זאת אומרת, רוב המצוות, הצורה שלהם, זה בהצנע לכת עם אלוקיך, נכון? אתה מול השם, לא קשור לאנשים סביבך. המצווה של ציצית היא מצווה שהביטוי שלה הוא לדבר החוצה, דבר אל העולם, דבר אל האנשים שסביבך, תתלה את זה על כנפות הבגד, ואתה רואה שכשלשונות הגויים באים, הם תופסים בציצית. מה המסר של ציצית? אז הרב הירש, יש לו את המהלך שלו, והזכרנו את זה בעבר בשיעורים, שהמהלך של ציצית זה להודיע איך העולם אמור להתנהל בצורה של אהבה, ולא רק בצורה של מלחמות, וזאת הצורה האמיתית, לזכור מאיפה באנו, לזכור שהשורש שלנו הוא בגן עדן, ומשם אנחנו מגיעים, וזאת הצורה האמיתית של החיים, לא כמו הבריונות שקורית היום כשכולם רבים עם כולם על כל דבר. ראינו עוד רעיון, ודיברנו עליו בהרחבה, וגם בספרי ברסלב, בספרי חסידות מופיע, שהרעיון של ציצית זה להזכיר לנו את י"ג מידות של רחמים. הקדוש ברוך הוא כשהוא בא ומתגלה למשה רבינו לגלות לו את י"ג מידות של רחמים, הוא מתעטף בטלית. הקדוש ברוך הוא בעצמו, כמו שמבואר בגמרא בראש השנה דף ט"ז, והיוניים, כי דיברנו על זה כבר למה זה באמת ככה, אבל הקדוש ברוך הוא מתגלה עם טלית. כשאנחנו מתעטפים בטלית, לובשים ציצית, אנחנו מזכירים לעצמנו את החוט של חסד, את הסוד הזה של ציצית לכל אדם שמשם יבקש רעש אני לוקח, משם ייקחך, גם כשאתה נידח, יש רחמים בלי גבול של הקדוש ברוך הוא, אפילו אם האדם חוטא שבחוטאים, וזה הכוח של ציצית, להגיע ולתת את הפליק הזה לאותו אחד שנמצא בתחתית של התחתית, בגמרא במנחות דף ג' עמוד ב', כשהוא הולך לחטוא בעריות השם ישמור ויציל, ומגיעים לציצית ותופכים לו על פניו. כוח של ציצית זה להרים את הבן אדם, ויקחי לי בציצית ראשי, מהמקום הכי נמוך, בחסד גמור ורחמים גלויים, כי חפץ חסד הוא. מלך חפץ בחיים. זה הסוד של ציצית. ציציתי תזכורת ליחזקאל המגימה. ציציתי תזכורת לצופה, שאמור לדבר לסביבה שלו, להכריז את ההכרזה, להבהיר לעולם את האמת הגדולה, שהשם השם כל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטא ונקה. והציצית שאנחנו הולכים היא הכרזה לעולם. זאת הטלית, זאת הציצית, אנחנו מתעטפים בה ביום כיפור, לובשים אותה כל יום ודואגים שהיא תציץ מחוץ למכנסיים שלנו ושאנשים שעוברים יראו את החוטים האלה ויזכרו את האמת הגדולה, יחוו וירגישו את האהבה הנפלאה הזאת. השם יעזרנו שנזכה להעביר את המסר הזה בצורה נכונה לכל העולם כולו.